נציבי יום, אברהם דוד בן סעדה, יזכה לרפואת הנפש והגוף, בפרט בעיניים, יזכה ליראת שמיים, ימשיך לזכות את הרבים בשמחה, באריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. ונציב יום, השם שלח לנו משיח צדקנו מהרה, והצל נא את כל עמך בית ישראל, מכל צרה, צוקה, נגע, מחלה וחבלי משיח. גלוי לפניך שאין נביא בדורנו, לא חוזה, לא הורים מתומים, לא בית המקדש, והאמת נעדרת. תחיש גאולתנו ברחמים, ככתוב בתורתך, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני שבעתנו, קבל ושמע צעקתנו, אמן. הלל הזקן אומר, מרבה תורה, מרבה חיים. כתב רבנו יונה, זה נאמר כנגד מה שנאמר בהתחלה, מרבה נכסים, מרבה דאגה. נודע שדאגה מקצרת שנות חייו של האדם. בעסק התורה, ההפך הגמור. גם בתורה יש דאגה גדולה למי שזוכה לעסוק בה, כאשר הוא בא מעיין הרבה במחשבתו עד שתצא הלכה על מכונה, דבר דבור על אופניו, הדאגה הזאת אבל לא תגרום לו רעה כלל. אף על פי שאמרו חכמי הטבע שהדאגה מחלה את הלב ומביאה אותו לידי חולי, עם כל זה הדואג בתורה לא רק שלא תזיקנו, אלא אדרבה, אורך ימים ושנות חיים תוסיף לו. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, יראת אדוני תוסיף ימים. אם יש יראה זה כמו דאגה. לא, זה מוסיף ימים. ולכן אמר התנא, מרבה תורה, מרבה חיים. ובספר רוח חיים הוסיף בדבר, כי הגם שאמרו חכמים זכרונם לברכה שהתורה נקנית על ידי איסורים, וגם איסורים זה כמו מקצר ימים, עם כל זה עם ארבע חיים לאדם. ומעשה שהיה עם רבנו בעל הטורי זהב, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. פעם באה אליו אישה בעת הלימוד עם התלמידים, בצעקה לפניו, כשדמעתה על לחייה, על הבן החולה שהולך ונחלש ומגיע לשערי מוות. אמר לה תורי זהב, וכי תחת אלוהים אני להחיות את בנך? אמרה לו, איני צועקת, כי אם אל התורה שאתה לומד, שערי הקדוש ברוך הוא בתורתו אחד המה. אמר לה, הנה זכות התורה שאני לומד כעת עם התלמידים נתונה בזאת לבנך, ובזה יבשע לצאת ממוות לחיים, ככתוב בדבר הזה תאריכון ימין. ואכן תכף באותה שעה חל שינוי לטובה במצבו של הילד עד שנתרפא. מרבה תורה, מרבה חיים. האדמור, בעל הלב שמחה מגור, זכר צדיק לברכה, תמע על שון המשנה, מרבה תורה. מה זה מרבה תורה? אתם שומעים פה איזה קושיה? למה הוא תמע על מרבה תורה?
תורה אחת.
מה זה קשור תורה אחת? איך אפשר מה? למעט בתורה. מה זה אומר? אין מכסה, אתה אומר. אומר, לכאורה כתוב, והגית בו יומם ולילה, הרי כל מה שיעסוק בתורה, ואפילו אם ירבה, ירבה, ירבה בלימודה, זה לא נקרא ריבוי. אלא זה נקרא קיום חובתו להגות בתורה כמצווה עליו. אם אתה צריך למלא פול טיים בלימוד התורה, איפה תוסיף להרבות? והגית בו יומם ולילה, זה איפה הריבוי? זה הקושיה שלו. ולכן הוא דיבר שמדברים פה מרבה תורה, מרבה חיים, זה הזוכים לתת ממון בעבור החזקת התורה, ובכך הם מרבים תורה אצל אחרים. ועל ידי זה מתקיימת בהם הבטחת התנא, מרבה חיים. יזכו לחיים טובים ולברכה. נגיד שאדם יכול ללמוד והגית בו יומם ולילה כמו הגאון מבילה. יפה, שעתיים רק ישן ביממה. קשה לעשות יותר ממנו, קשה. אבל אם בן אדם נתן לאברכים הרבה כסף ולהרבה אברכים, וכל אחד ירבה תורה ועוד תורה ועוד תורה ועוד תורה, זה יותר ממה שאחד למד תורה. זה נקרא מרבה תורה, מרבה תורה, שכרו מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. רבנו יונה במדרש שמואל גרסו מרבה חוכמה, מרבה ישיבה, הפוך. אנחנו אומרים שהמשנה אומרת מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, והם גרסו הפוך. מרבה חוכמה, מרבה ישיבה. בפרשות כוונת התנה, על ידי שאתה מרבה בחוכמת סברה ופלפול בלימוד, במה שאתה מוסר לפני התלמידים, על זה מרבה ישיבה, יתווספו עוד ועוד תלמידים שיבואו לקנות את התורה ולשמוע את הסברות שמתחדשות ומתחדדות, כי זה מושך. אם יש סברות טובות ואם יש פלפול, אנשים אוהבים את זה, זה מושך אותם. זה מרבה חוכמה, ככל שתרבה חוכמה גם תרבה בישיבה שיבואו עוד ועוד. הספורנו גרס גרסה אחרת, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, כמו שכתוב אצלנו. ולפי זה הפירוש הוא, על ידי שירבה בישיבה, יעמיד תלמידים הרבה. דהיינו, על ידי זה הוא ירבה חוכמה, כי התעורר שכלו להבין ולהורות. למה אם הוא מרבה ישיבה, מרבה חוכמה? כי אם התרבו התלמידים, כתוב, הרבה למדתי מריבותיי ומתלמידיי יותר מכולם. אז ככל שיהיה לו תלמידים הרבה, אז הוא ירבה בחוכמה. למה? כי הם מחכימים את ריבותיהם בשאלות, בקושיות, בכל, ואז הוא צריך לתרץ, וכן הלאה. מרבה עצה, מרבה תבונה. כתב בספר רוח חיים שרגילים האנשים לומר שאל עצה ועשה כשכלך. ככה אנשים אומרים. איזה מין עצה הזאת? שאל עצה ועשה כשכלך. אז בשביל מה לשאול עצה אם בסוף אתה עושה כשכלך? נכון? תקשיבו, יש לתמוע. אם בסוף אדם עושה כהבנתו, למה ישאל לעצת אחרים? אבל ההסבר הוא כך. אדם זר שאינו נוגע בגוף העניין לא מבין כל כך את הפנימיות של העניין שמתייעצים עמו. הוא מבין מעט בחיצוניות. אז לפי הבנתו, הוא נותן עצה לפי מה שהוא שמע, אבל הוא לא יודע את כל הפרטים בפנימיות, כי לפעמים שואלים מלמעלה. אמנם בעל הדבר עצמו, שהוא מבין בשלמות את כל פנימיות השאלה בעצם, אבל חסר לו שכל ותבונה איך להתנהג, והוא גם נוגע בדבר, הוא עלול לשגות בגלל שיש לו נגיעה בדבר. על כן כשהוא מקבץ אצלו עצות והבנת שכל של יועצים אותו, יוכל לברור בשכלו עצה היוצאת מכולם ותשועות ברוב יועץ. כמה שיש יותר יועצים, אז אתה רואה זוויות נוספות ושונות לאותו עניין, ואז אתה יודע מה הכי מתאים לך לפי העצות האלה, לפי פנימיות הדברים שהם לא יודעים בדיוק. ואז מתלבש בדיוק מה שנאמר. מה נאמר? שאל עצה. אין בעיה. עשה כשכלך בסוף. כמו שאני כותב לפעמים לאנשים, מה אני כותב? כהבנתך. אני יכול להגיד לו ולהיכנס, הוא גם לא שואל הכל, אני שומע שהוא לא שואל הכל, ואיך אני יכול להיכנס להכריע באיזשהו דבר, שאני לא יודע את כל הפרטים, ולהתחיל עכשיו חקירות ודרישות, ולהיכנס, היי, אז עשה כהבנתך. כן, בספר חסדי אבות באר, כי דברי המשנה עולים על הרב המלמד תורה לתלמידיו, שיש לו להתייעץ עם תלמידיו איזה מסכת הם רוצים ללמוד, ויעשה כדעתם. כי אם הוא מרבה עצה, מרבה להתייעץ עם התלמידים, הוא ירבה תבונה אצלם. למה? אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. אם תלמד אותם עכשיו עוקצין, אין להם... דבר איתי, נגיד, ברכות, שבת, מועד, משהו שאני, שיש לי נפקה מינה, זה מעניין אותי. אבל אתה רוצה ללמוד איתי דברים שאין לי בהם שימוש או משהו, אז יכול להיות שהבן אדם יישב, הוא יכבד, אבל זה לא יוסיף הרבה תבונה אצלו. לכן, מרבה עצה ישמע לעצתם, ככה ירבה בהם תבונה. ועל ידי זה יבינו דבר מתוך דבר את מהלך הסוגיה. מרבה צדקה, מרבה שלום. ברבנו יונה, מי שנותן צדקה, אוהבים אותו. מרבה שלום, כי נהנים מממונו. גם אחרים לומדים ממנו לתת צדקה. וזה גם נחשב לו כאילו הוא עשה, כי גדול המעשה יותר מן העושה. ואז מוסיף עוד שלום ועוד אהבה בין הבריות. במדרש שמואל באר את הכוונה של הלל הזקן על דרך שכתב הרמב״ם על המשנה הקודמת, מהקודמות, יהיו עניים בני ביתך. ייקח אדם עניים מבני ישראל לביתו, שישרתו אותו, ומזה יתפרנסו, ויביאו טרף לביתם, ולא ייקח גויים. בזה ישים שלום בין העניים לקדוש ברוך הוא. מרבה צדקה זה צדקה. לקחת ולעדיף דווקא יהודי, או לקנות בחנויות דווקא של יהודים וכו'. שהרי כאשר העני מלא צער ואין לו מה לאכול, יכול להיות שהוא יתרעם על הקדוש ברוך הוא ויתיח דברים כלפי מעלה חס ושלום, וישאל מדוע אני גרוע מפלוני, העשיר הזה יושן על מיטה כבודה ואני צריך ללון על גבי קרקע, למה יש לו בית רם בניסה ואני גולה ומתייסר נע ונד. ולכן כשאתה מרבה צדקה, מפרנס עניים, וגם שישרתו אותך ויעשו צרכיך בתשלום, אתה מרבה שלום בין העני לבין הבורא. שלא יתרעם על מידותיו. בעניין זה ידועה העובדה אצל הקדוש הארי הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, אותו תגן עלינו אמן, שאמר פעם לתלמידיו, תדעו שפורענות גדולה ממשמשת ובאה לעולם, ועומד לבוא הרבה גדול בגבול עיר הקודש צפת. הסיפור הוא בכמה גוונים, יש כאלה אומרים שבאו ואמרו לו שכבר נחיל הרבה מתפשט, פה כתוב אחרת שהוא כבר אמר להם מראש. ואז הוא מודיע להם שהוא אוכל את כל פרי העץ וירקות השדה ולא יישאר מזון לאכילה, והגזרה הזאת מפני שיש בעיר תלמיד חכם עני מרוד שמו רבי משה, שרוי בביתו בדחקות עצומה ואין לחם לפי הטף. הוא מתלונן במר ליבו על העניות הגדולה, ויצא קצף מאת הקדוש ברוך הוא על השכנים, רואים את צערו ולא מסייעים לו להושיע ממצוקתו. לכן קבצו ביניכם סכום הממון תשלחו לו, אולי יחוס הקדוש ברוך הוא וירחם עלינו בזכות המצווה ויבטל הגזרה הקשה. התלמידים נרעשו לשמוע את הדברים מפי רבם הגדול, קיבצו כפי זהובים ושלחו לבית עם שליח מבני החבורה. הגיע לביתו של רבי משה, מצא אותו בוכה בכי עז. למה אתה בוכה? איך לא אבכה? מלבד העניות הגדולה שאני סובל, עוד נשברה לי היום חבית חרס, שעימה אני נושא מים לבית שכניי ומזה אני מתפרנס פרוטות מעטות, ואין לי ממון לקנות חבית אחרת, וגם את הפרוטות לא אוכל להביא עכשיו. מה פשעי? מה חטאתי שאני סובל כל כך יותר מכל בני עירי? מיד הוציא השליח המעות ונתן לו, ואמר לו, הן לך מעות אלה לרכוש חבית חדשה למכירת המים, וגם יוותר לך לפרנסת בני ביתך, אבל בקשה אחת לפניך, אל תתרעם על המצב הקשה, כי הדמעות שלך גזרו גזר דין קשה על הסביבה. קיבל רבי משה את הדבר על עצמו לא להתלונן עוד מעטה. חזר השליח אל הארי הקדוש שקיבל אותו בשמחה ואמר, ברוכים אתם לשם, הפעולה שלכם ביטלה את הגזרה. שבו התלמידים לתלמוד, באמצע התלמוד הגביעו עיניים ונבהלו, ראו הרבה רב עצום מכסה את עין הארץ, ופחדו אולי הגזרה עדיין מרחפת. הארי הרגיע אותם לא לראות, מאחר שהשם מחל על מה שהיה עם רבי משה, ואחרי דבריו נשבה רוח עזה והשיבה את הארבה אל הים, לא נשאר ממנו עד אחד. ומני היום ההוא והלאה נזהרו התלמידים לפרנס את רבי משה שלא יחסר לו דבר. צריך תמיד לשים עין סביבותינו לראות מה חסר, למי חסר, להשתדל להשלים את החסר. בדרך כלל הרבה בסוף הוא מתאבד, כמו שכתוב גם בהרבה שהיה במצרים, אז הוא נתקע ים מסוף. למה? כי בדרך הוא מתחיל נחיל קטן, הוא מתרבה באוויר, מתרבה באוויר, והוא יכול להגיע לנחילים עצומים שיחסו קילומטרים. ואם הוא ימשיך ככה, אז הוא יחסה את כל עין הארץ. אז איך מפסיקים אותו? לתוך הים, להתראות מאכל לדגים. בספר ענף עץ אבות, באר את מאמר המשנה, על פי מאמר חכמים זיכרונם לברכה, בבא מציע נונטט, לעולם יהיה אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא על עסקי תבואה. מה זאת אומרת? אדם שלא מפרנסה הביתה, אשתו מתרעמת, ונהיה מריבה. והפסוק אומר, השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביעך. מה זאת אומרת? אתה רוצה שיהיה בגבול שלך שלום? חלב חיטים יסביעך, תביא אוכל, תביא דברים, תביא, מה אתה? השארת את כולם ככה. אמר הפאפה, דאם ראינשה, כמשלם שערי מקדן, נקיש, ואת את תיגרה בביתה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אם אין מה לאכול, מביא תיגרה בבית. הרי לנו מזה, כאשר יש בבית האדם תבועה ומזון ככל הצורך, יש שלום בביתו. ואם לא, תיגרה בבית. זה שאומר התנא, מרבה צדקה. כשאדם נותן צדקה לעני ויש לו מזון, הוא מרבה שלום. כי לא יהיה שם תגרה בבית, ולא יבואו לידי מריבה. אז בזה שהוא נותן צדקה, הוא משכין שלום, לא רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא גם בין העני לבין בני משפחתו. הביא גם מעשה נפלא בעניין זכות הצדקה, שהייתה בעיר הקודש ירושלים, עם נגיד מופלג בעל צדקה וחסד בשם הרב אורנשטיין. על השם שלו הוקדשו בתי אורנשטיין בעיר הקדושה ירושלים. הוא היה גר, דר, לא גר. דר זה בקביעות, גר זה זמני, כמו גר. הוא דר בקצה שכונת מאה שערים סמוך לשער שכם. בדרכו הייתה לנדב בעין יפה לכל דבר מצווה. פעם פנה אליו יהודי עני שיש לו בת שבאה בברית אירוסין, אבל אין לו אמצעים להסיעה. ביקש ממנו עזר וסיוע. חשב שייתן לו סכום לצורך העניין. למרבה הפליאה אמר לו הגביר שהוא מוכן ומזומן לתן לו את כל הסכום הנצרך עבור צורכי החתונה בשלמות. ואכן נתן לו את כל הסכום הנדרש. ורצה להטיב את ההרגשה של העני. אמר לו, אני נותן לך את זה בתנאי שתקרא לי להשתתף בשמחת הנישואין של הבת. העני שמח, אמר לו, ודאי שאני אקרא לך. לאות הכרת הטוב על העזרה המרובה בתשלום כל הוצאות צורכי נישואין. העני יצא מביתו, שמח וטוב לב, החל להכין את צורכי הנישואין, רכש את כל צורכי הנדוניה, הזמין את הקרובים. והגיע היום, עמדו לצאת לחופה ברוב רינה וצהולה, ונזכר אבי הקלה שהבטיח לקרוא לנגיד הרב אורנשטיין השתתף בשמחה. ונתמלא צער רב שברוב טרדות בהכנות לחתונה שכח לקרוא לו. והרי כל החתונה זה בזכות נדיבות ליבו. חיכך בדעתו מה לעשות. עלה לו רעיון. היכה על גבי השולחן לעשות את כל הנוכחים. ביקש סליחה ואמר להם, בקשה לי עליכם. מאחר שכל צורכי החתונה נתרמו על ידי הגביר הרב אורנשטיין בנדבת ליבו הטוב ברחו, ומרוב תרדותיי שכחתי להזמינו, בואו יחד עמי נלך לביתו לקרוא לו. וככה הלכו יחדיו המחותנים עם החתן וכל המוזמנים עם המנגנים שהביאו כלי התזמורת עמם. כולם הולכים לביתו של הרב אורנשטיין להביאו אל מקום החתון. באותה שעה פרצו לביתו של הגביר שודדים ערבים ודרשו ממנו שייתן את כל ממונו. בלית ברירה פתח לפניהם את הכספת שבה היה מונח כל רכושו. הוציאו את התחולה, הניחו על גבי השולחן, מרוב חמדנותם לא הסתפקו בהון הרב. תביא גם את התכשיטים של אשתך ועוד כסף וזהב. וכפתו אותו ואשתו בחבלים וקשרו אותם לקרעי המיטות. אם לא תתנו את כל דברי הערך, נהרוג אתכם. בינתיים הגיע אבי הקלה עם המוזמנים, עם כלי הזמר, בכל רעש גדול, מתקרבים לבית הגביר, מתכוונים להיכנס לבית בכל המון חוגג, להזמין אותו לשמחת הנישואין. שמעו השודדים את הרעש המתגבר, היו בטוחים שהמשטרה הוזעקה על ידי שכנים שהבחינו בכנסם. ברחו כל עוד נפשם בם מרוב פחד, והניחו את הכסף הזה והתכשיטים על השולחן. באותה עת נכנסו כל הפמליה בבית הגביר, ונבהלו לראות אותם כפותים בחרדת מוות. שחררו אותם, והגביר סיפר להם מה קרה, וכי בואם היה ברגע האחרון כפסע לפני המוות, והצילו אותם ממוות בטוח. על זה אמר הלל הזקן, מרבה צדקה, מרבה שלום. זכה להיות שלם בגופו, ולא הצליחו השודדים לפגוע בנפשו, ונתקיים בו כתוב, וצדקה תציל ממוות. זכות מצוות הצדקה עמדה לו לבני ביתו להינצל ממוות בטוח לחיים. זה מעשה אמיתי. אז רואים שגם שכחה של בן אדם זה מתוכנן מהשמיים. אם הוא לא היה שוכח להזמין אותו, מי יודע איך הסיטואציה הייתה מתרחשת. אבל זה שהוא שכח, אחר כך שהוא שכח, מי נתן לו רעיון כזה גאוני לקחת את כל המוזמנים עם הנגנים, שיהיה גם רעש, יפחדו גם. מי נתן לו רעיון כזה? יהב עצה, קדוש ברוך הוא נותן עצות לאנשים, משכיח, נותן עצות, מסדר הכל הקדוש ברוך הוא. ומי שמר על זה? הקדוש ברוך הוא הבטיח, צדקה תציל ממוות. הוא נתן צדקה, חתונה שלמה. אם היה נותן לו נגיד $1,000, נגיד שהוא היה זה, אז הוא גם לא היה מבקש, אתה חייב להזמין אותי, או אני רוצה שתזמין, אני מבקש, לא היה. היה נתן כמו לכולם, וזהו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו בלב, שייתן לו את כל הסכום. למה? בשביל שהעצה תבוא אחר כך בהתאם. איך אפשר לזנוח את מי שנתן את הכל? אז רואים שהקדוש ברוך הוא צופה הדורות מראש, שעתידים לבוא, שודדים, ואז נותן בליבו, תן לו את הכל, ואז הוא ישקע. והוא נזכר, ואחרי שהוא נזכר, הוא מחליט לקחת את כולם, ואז הם באים, עושים תזמורת. איך הכל מסודר, יא ביי. ועוד קטע קטן, הלל אומר, קנה שם טוב, קנה לעצמו. פרש רבנו יונה, וכך מובא במדרש שמואל, כשאדם זוכה לקנות לעצמו שם טוב במעשיו הטובים, נשאר שמו הטוב לעצמו לבד. אחרים לא יכולים ליטול ממנו. זה ההפך ממה שכתוב במרבה נכסים. כי הכונס נכסים הרבה, הם לא נשארים לו לבד. למה? כשהוא מת הוא משאיר אותם לאחרים. אבל קנה שם טוב, קנה לעצמו. זה השם שלו יישאר לעולם בעד. ושום נברא לא ייקח לו. מישהו יכול לקחת את השם של הרמב״ם? של רש"י? של רבי שמעון בר יוחאי? יש שם לעולם, כמו בצלאל. בצלאל קרא השם בשם בצלאל. בן אורי בן חור למטה יהודה קרא בשם. זהו. טוב שם משמן טוב. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. במדרש שמואל כתוב שאחר שעסק האדם בתורה הקדושה ובפרטים הנזכרים, אם חשקה נפשו בה, התורה נקראת שלו, ונעשית קנויה לו, קנה לו דברי תורה. כמו שכתוב בקידושין, על הפסוק בתהילים, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה. בהתחלה נקראת תורת השם. כי אם בתורת השם, בהתחלה היא תורת השם, ואם בתורת השם חפצו, אז היא נקראת כבר תורתו. ובתורתו יהגה. ועל כן קנה דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא, כי זה כבר תורתו. כי דווקא נפשו בחיים האמיתיים. אשרי העם שככה לו. שאדם יכול לקנות תורה ולקנות חיי עולם הבא. ועוד, פרש באופן אחר במדרש שמואל את סוף דברי המשנה. כשאדם קונה רק שם טוב, הרי שלא להנאתו רק בעולם הזה. אבל כשישכיל לקנות לו דברי תורה, אז הוא קונה עבור כן גם חיי עולם הבא. וזהו, קנה שם טוב, אז זה רק קנה לעצמו, להנאתו בעולם הזה. אבל אם הוא קנה לו דברי תורה, אז הוא קנה תורה בקניין נפש, קנה בזה חיי עולם הבא, ויתלנה עמו גם לעולם הבא. כתוב שיש כתר תורה, כתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. זאת אומרת, אם יש לבן אדם כתר תורה, לא מספיק. כתר כהונה, לא מספיק. כתר מלכות, לא מספיק. צריך שיהיה כתר שם טוב עולה על גביהן. יש מלך ואין לו שם טוב. יש כהן השם ירחם. ויש מלך שאין לו שם טוב. צריך שיהיה גם כתרים, והכתר שעל הכתרים זה הכתר של השם טוב. צריך שאדם יהיה לו שם טוב. וזה קונים רק על ידי עבודה ועמל ותיקון המידות. אם לא, זה יש לו שם לא טוב. כי אז יש ביקורת, אומרים, הוא זה, הוא זה, הוא זה. כן, נכון, אבל בכל אופן, הוא לא... זה לא שם טוב. שם טוב צריך להיות סגור, היטב, ככה, חתום וחותם. אז זה עבודה. אפשר להתחיל לעבוד. הרי אני מכוון לקיים מצוות חמים. רבי חנניה בן גשי אומר, עושה הקודש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח, הרבורם תורו ומסוות. שאל נעמור אדנו, וסמן סתגוח לי תורו ויעדיר.